מלכים א' פרק ב' פסוק כ"ו. אנחנו למדנו שדוד המלך עליו השלום לפני פטירתו אומר לבנו שלמה, אותם האנשים שעשו לי צרות בחיים ומסיבות מסוימות לא הרגתי אותם, אתה תעניש אותם. הגיעה העת ששלמה המלך הוא מעניש כרגע את אביתר. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדיך, כי ישמע ותאתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית עלי בשילו. כלומר, אחרי הסיפור שהיה עם אדוניהו, שהוא הלך וביקש את אבישג, שבעצם זה סימן לשלמה שאבישג, הבקשה שלו היא לא פשוטה, אלא הוא עדיין חותר בשביל להיות מלך על ישראל. הוא מנסה לבנות את המעמד שלו לאט לאט. והנה הוא מתחיל בתהליך האיטי שלו, כאשר הוא מבקש את אבישג בשבילו כאישה, שרבית של מלך. ואז שלמה המלך הולך והורג את אדוניה, ועכשיו הוא לוקח את אביתר. מאז ומתמיד שלמה חשד באביתר ויואב, שהם הצוות המתכנן מאחרי הקלעים. אדוניה לא יעשה כזה מעשה בלי עצת יועצים. ומיהם אותם יועצים לא ידוע לנו, אבל בהחלט ייתכן שאותם יועצים האלו שיעצו לפני זה לאדוניה למלוך, כמו שראינו בפרק הקודם, הם אותם יועצים שבעצם יעצו גם עכשיו לאדוניה לעשות את מה שהוא עשה, לבקש את אבישג. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו רואים את המחשבות של שלמה כאשר הוא פונה לאמו, והוא אומר לה כך, בפסוק כ"ב, ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? שמה את רוצה לקחת דבר עקיף? בוא תגשי ישר למטרה, ושאלי לו את המלוכה, כי מגיע לו, הוא אחי הגדול ממני, ולא, ולאביתר הכהן, וליואב בן צרויה. מה הכנסת אותם עכשיו? מובן מכאן שבעצם שלמה מבין שמאחרי הבקשה התמימה של אדוניה, ישנם גם משתפי פעולה, והם אביתר ויואב. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדיך. אביתר היה מהעיר ענתות. אמר לו, אתה איש ענתות, לא רוצה אפילו לקרוא בשמו. חז"ל אומרים שכאשר לא אוהבים מישהו מסוים, אז לא, האדם הזה לא מסוגל להזכיר את השם שלו. כששאול היה כועס על דוד, הוא אמר, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול גם היום אל הלחם. הוא לא יכול להגיד את השם שלו. הוא אומר לו, בן ישי. פה אצלנו אומר לו אביתר, ענתות, איש ענתות, לך על שדיך. לך לשדות שלך. מה שלך לשדות שלך? אתה כהן. כהן יכול להתפרנס עם משהו, נמצא שם בית המקדש, ומביאים לו. אבל אתה לא. אתה הלך לשדות ולקרמים שלך, תטע שם, תזרע שם, ושם בעצם אתה תתפרנס מזה. מבית המקדש לא תתפרנס. האמת היא שבעצם כבר דוד, בימיו אז, כשהוא ברח מאבשלום, והוא ביקש מאביתר שישאל באורים ותומים, ולא נענה, באותו הזמן הוא כבר סילק אותו מן הכהונה הגדולה, ונתן את זה לצדוק הכהן. אבל מכל מקום ככהן אידיוט עדיין יכול היה אולי לשמש. אומר לו, אתה לא תשמש בית המקדש בכלל, לא ככהן גדול ולא ככהן אידיוט, אלא ענתות לך על שדיך. לך לשדות שלך, אתה גם ככהן אידיוט לא תהיה. תהיה שם, אז זה העונש שלך. הזוהר הקדוש אומר, ענתות מלשון עניות. אומר הזוהר, מדוע הוא קורא לו ענתות? למה לא קורא לו אביתר? אומר לו שהגיע המצב שלו, הגזירה שלו מה היא? שהוא יהפך לאיש עני. כי איש מוות אתה. היה בעצם מגיע לו למות. כי הוא בעצם היה מורד במלכות. אבל הוא ביום הזה לא אמיתך. למה? כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. אני לא אשכח לך את הימים הטובים שאתה היית בעצם בורח עם אבא שלי. לא היה לכם שם חיים קלים. הייתם רדופים, הייתם מעונים. אני אזכור לך את זה. ואני אמיר לך את העונש של מיטה לעונש של גלות. לכן ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן להשם. אומר הפסוק, למלא דבר השם אשר דיבר על בית עלי בשילו. האמת היא ששלמה אמנם אומר לו, בגלל שאתה באיש מוות, מגיע לך, אתה מורד וכו', אבל מה האמת לאמיתה? כל זה היה תכנון של בורא עולם כדי לקיים את מה שהוא אמר לעלי, הזוכרים, חופני ופנחס בנה של עלי, הכהן הגדול, הם התנהגו בביזיון לקודשים, התנהגו בצורה לא נאותה, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא לעלי על ידי שמואל הנביא, אומר לו הקדוש ברוך הוא נבואה מאוד קשה, שהבנים שלו יקרה להם דברים מאוד קשים, לא עכשיו אבל בהמשך. מה הם? הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לו באותו הזמן, והקים אותי לי כהן נאמן וכו', והיבטת צר מעון, אתה תסתכל על בית המקדש, תראה מישהו אחר לוקח לו את השררה שלו, שהוא שיהיה שם, והילדים שלו מה הם יגידו? הם יבואו לבקש, ספחני נא אל אחת הכהונות, זאת אומרת, לא יהיה להם שום שררה ושום מעמד, הם יבקשו להיות איזה כהנים, לעשות איזה משהו, בגלל הביזיונות שעשו שם לקודשי שמיים. וכל הזמן, מאז שחרב שילה במותו של עלי, היה אמנם עוד כמה מקומות שהיה משכן, אבל משכן זה לא היה משכן מכובד מאז שחרב שילה, אבל עכשיו הולך לבנות בית עולמים. ועכשיו, כשיגיע בית עולמים, בית מקדש להשם, הגיע הזמן לקיים את אותה הגזירה. הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים, שאביתר יהיה בעצם מהמורדים במלכות, אבל מה שהוא היה מורד במלכות, זה לא הסיבה האמיתית. הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים כדי לקיים את הגזרה שהוא גזר לפני שנים רבות על בית עלי. ואכן רואים כאן בעצם שגלות מחפרת עוון. הוא בעצם עכשיו הולך ובמקום היה צריך למות. יש לו את הגלות. יש לו את הגלות. אנחנו יודעים גם כן שאדם שהוא הרג נפש בשוגג, הרג נפש בשוגג, אז הוא מחויב ללכת לגלות. כמו הוא הרג, אבל זה חרקו בשוגג. אז לכן מלא הוא הולך גולל עיר מקלט והגלות מחפרת עליו. וכתוב שכאשר גולל עיר מקלט אסור ללכת בדרכי כבוד וכו', צריך ללכת בצורה פשוטה. ידוע שאדם שנמצא בסוכות, למה התורה הקדושה קבעה שלצאת סוכות בתשרי, לכאורה סוכות הם צריכים לצאת אליהם בניסן, חושב, חושבו יצאנו מצרים, קיבלנו את הסוכות. יש כמה טעמים מפרשים, כל העם היוצאים כי השם אמר. הנפרשים נותנים כמה טעמים יפים בדבר הזה כדי להבין את ציוויו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, עד אחד הביאורים לכך הוא לפעמים מי יודע מה אדם נגזר עליו ביום הכיפורים. אבל בשעה שאדם יוצא לסוכה, אומר הנה עשיתי גלות, עשיתי גלות, יפה, אז מהשמיים, אם חש שמגזר עליו משהו לא טוב, גליתי לדבר מצווה, הלכתי בגלות, זה מתחפר לו והאדם נפדע על ידי כך. את זה הוא עושה למי? לכהן הגדול, לאביתר. מדוע? כי אביתר אחרי הכל, כל כהן גדול מושחים אותו בשמן המשחה. וכיוון שמשח בשמן המשחה, הוא לא רצה להרוג אותו. לא רצה להרוג אותו. הרי אנחנו זוכרים על שאול שגם נמשח בשמן המשחה למלך, אמר דוד המלך, מי ייגע במשיח השם? אביתר, הוא היה כהן גדול, אז הוא נמשח בשמן המשחה גם כן. הוא לא רצה שלמה להרוג אותו. אלא מה הוא עשה לו? המיר את זה לעונש של גלות. אבל יואב לא. יואב, דוד הורג אותו וזה המשך סיפור. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. מה הפירוש של הדברים? אנחנו זוכרים שמי זה בעצם שנמצא להמליך את אדוניהו? ניסו להמליך אותו שתיים, אביתר הכהן ויואב בן צרויה. שתי אלה שעשו את הטריק איך להמליך את שלמה המלך. הם בעצם עשו את הטריק הזה. אבל כשראו ברגע האחרון שדוד המלך המליך את שלמה, לא היה להם הרבה ברירות, והם ברחו על נפשם. אבל הם ידעו מאז ששלמה, איך אומרים, יחפש אותם בסיבוב, בשפה שלנו, כמו שאנחנו אומרים היום. ידע, הוא ימצא את העילה ואת הסיבה כדי להעניש אותם. והשמועה, יואב שמע שדוד ציווה את שלמה להרוג באמת את יואב. אבל הוא ראה שאפילו את אדוניה המורד, זה שמינה את עצמו למלך, דוד שלמה שתק לו לבינתיים. אז הוא אמר, גם לי ישתוק. אבל כשהוא ראה שאדוניה הגיע הרגע שלו ונתפס, וכשהוא ראה שאביתר סולק, אז הוא הבין שמעכשיו הגיע הרגע, הגיע של מי? שלו. הוא פחד. מה הוא עשה? וינוס יואב אל אוהל השם, ויחזק בקרנות המזבח. באו לשמה, והולך ותופס קרנות המזבח. מה הוא אמר? נו, מי שהוא מחזיק קרנות המזבח, הוא לא יהרג. ועד רבה, אם שלמה יהרוג אותו שמה על קרנות המזבח, הרי להפך, שמה בעצם עוד יענישו את שלמה על הדבר הזה, שמה באוהל השם, שמה הוא הולך והורג מישהו ורוצח מישהו. ויוגד למלך שלמה, כינס יואב אל אוהל השם, והנה אצל המזבח. וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע למור, לך פגע בו. לך, תהרוג אותו. ויבוא בניהו אל אוהל השם ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא. ויאמר, לא, לא רוצה לצאת, כי פה אמות. וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר, ופגע בו וקברתו. הדברים האלה כל כך לא מובנים. הוא הולך ואוחז בקרנות המזבח. זאת אומרת, הוא מבין שאם הוא יוחז שם בקרנות המזבח, אף אחד לא עושה כלום, אין אפשרות ואין זכות לאף אדם להרוג אותו שם. ניגש אליו בניהו ואומר לו, תצא. למה חשבת שהוא יצא? מה, הוא טיפש? הרי בשביל זה הוא ברח לשם. הוא ברח בדיוק לשם כדי שלא תוכל להרוג אותו. מה אתה אומר לו, צא? ואז, ויאמר לו המלך, והוא חוזר, וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. מה כפל המילים הזה? היה צריך להגיד, וישב בניהו את המלך דבר למור, יואב לא הסכים לצאת. מה זה כה דיבר יואב וכה ענני? מה בעצם כל המסע ומתן הזה? ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר. מה כל המהלך הזה? מה קורה פה בעצם? הגמרא מסכת סנהדרין נדרשת לדבר הזה, אומרת כך. אומרת הגמרא, יש שאומר הרוגי מלכות נכסיהם למלך. לכן כתוב, וינס יואב אל אוהל השם ויחזק בקרנות המזבח. ויאמר לו, לא יצא, למה? כי פה אמות. למה הוא רצה למות שם, לא רצה למות אצל המלך? כי הוא אמר, אם יקחו אותו למלך, הנכסים שלו למי הם יהיו? יהיו למלך. הוא אמר, מה פתאום הוא רוצה שהנכסים שלו יישארו בשבילו? ויש מי שאומר הנכסים ליורשים. אז הוא כבר אומר, אם נכסים ליורשים, אז מה אכפת לו? מה הוא מתווכח, מה מתווכח עם יואב? לא תצא, כן תצא, מה הוא מתווכח עם יואב? אם חזל באמת לא היה לו שום מטרה ותכלית בדבר הזה. כל מה שהוא רצה לצאת, זה בשביל דבר אחד בלבד. הוא אמר שבשעה שהוא עד שילך ויחזור, נרוויח עוד שעה. עוד שעה לחיות. למה למות לפני שעה? למות בעוד שעה. חכה, עוד רגע. וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. אמר לזיל, אמא לתרתי לתעביד בהי גברה. יקטת לה קבול לתותה דלתי אבוך. ואילה שבקה דליקו בלתותה דלתי אבוך. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר בו, ופגע בו, וקברתו. מה פירוש? אומרים חזל, אמר לו יואב, תשמע, כשאני הרגתי את עמסה ואת אבנר, אבא שלך מאוד כעס, דוד, פשוט, הוא הרגיש שכל העם מאגיד, דוד בוגד באנשים. דוד מתחייב לאנשים שאתם תהיו אנשי בריתי, אנשי שלומי, ובעצם הוא הולך לאחר מכן ומחסל אותם, אוי ואבוי. לא יותר ערך למילתו של דוד המלך. כדי להראות לכולם שהדברים האלה נעשו בניגוד לרצונו, כילל דוד המלך את יואב בקללות איומות. מה? אמר לו דוד, אל ייכרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לך. שש קללות הוא כילל אותו. ואמר לו, תשמע, כל הקללות הוא כילל אותו, טוב. עכשיו אתה גם רוצה להרוג אותו, ממה נשך? אם אתם מראים שאתם בעצם, זה לא יצא פקודה של דוד ולכן אתה הורג אותו, אז למה צריך קללות? אם אתה מקלל אותו, אז למה אתה הורג? שתי עונשים לא מגיע לו, למה ככה בעונשים? ואז הוא אומר לו, אם אתה רוצה, אתה רוצה להרוג אותו, תהרוג אותו. אבל תקבל עליך ועזרעך את כל הקללות שדוד קילל את יואב. אומר לו שלמה המלך לבניהו בן ידע, לך תגיד לו בסדר, בסדר. הוא מוכן לקבל עצמו את כל הקללות האלה, מוכן לקבל אותם. מוכן, רק תהרוג אותו. למה? בוא נקרא את הפסוק הבא. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר, ופגע בו וקברתו. והסירותה, צריך להרוג אותו, למה צריך להרוג אותו? והסירותה דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ועל בית אבי, כי הוא הרג אנשים בחינם. וישיב השם את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויהרגם בחרב. ואבי דוד לא ידע מי הם אותם אנשים, אבנר בן נר שר צבא ישראל, ואבסה בן יתר שר צבא יהודה. אבל תדע לך, ושבו דמיהם בראשם, בראש יואב, ראש זרעו לעולם. ולדוד וזרעו ולביתו ולכיסאו יהיה שלום עד עולם מעם השם. כלומר, אנחנו לא נקבל שום כללה. אבל הגמרא אומרת זה לא נכון. הוא הבין בעצם, הוא גם מורד במלכות. ולכן הוא חייב מיטה. וגם כן הוא בעצם הרג את האנשים האלה. מגיע לו גם כללות. מגיע לו גם... הוא אומר, אני מוכן לקבל עצמי, מוכן. מה זה מוכן? מגיע לו כל... גם כללות וגם מיטה, הכל מגיע לו. אבל אומרים חזל, זה לא היה כך. אלא באמת, שלמה המלך... וזרעו קיבלו את כל הקללות האלה כולם. והגמרא מתחילה לומר כאן אחד אחד. אומרת הגמרא, כל קללות שקילל דוד את יואב התקיימו בזרעו של דוד. מה הוא קילל אותו? אל יקלל בית יואב, אל יקרד בית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. זב מרחבעם, שכתוב והמלך רחבעם התאמץ עוד מרכבה. למה? כי היה זב. ואחר כך מצורע עוזיהו, המלך עוזיהו, כתוב חזקתו גליבו על השחיד וכו'. ואז הצרעת זרחה במצחו, מחזיק בפלך מעשה, הכתיר רק לעז כתו חלה את רגליו, וכו'. גמרא אומרת, נופל בחר מיושיהו, וכו'. וחסר לחם, מלך, זרעו של דוד יהיה עני חסר לחם, שנאמר, יחוניה וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו, וכו'. הגמרא אומרת, זה מה שכתוב, זה מה שאומרים העולם, תהה לאותה ולתהה לאתה, או מפרש ראשי, נוח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים, לפי שסוף כללת חינם לשוב אל המקלל. אנשים מקללים מוציאים קללות חופשי. הפוך, כללו אותך, אל תבהל. אנשים, הפחש הכי גדול זה קללה. לא אומר הפסוק, כללת חינם לא תבוא, להפך. המקלל בחינם חס שלום עליו יבא. כמה אנשים אתה רואה אותם על הכביש? איזה מישהו עשה לו מקום? איזה כללות, איזה דברים, השם ירחם. הם לא יודעים. כל כלה בר מינן עליהם השם ירחם חוזרת. עליהם השם ירחם חוזרת. כמה פעמים אתה רואה אנשים מצטערים, הבן שלו עשה לו איזה משהו, הרגיז אותו. אמרתי לך, שעתיים חכה לך פה, בשמש, מתייבש. חכיתי לך, למה לא אתה מפתח? למה לא באת? למה אני ככה? פולט לו איזה כללה, פולט לו איזה משהו רחם. אדם לא יודע מה כוח שמי יוחנן צה. מי אתה מקלט? מי אתה מקלט? מי? מי יוחנן צה? הוא, אשתו, שם רחם כל מיני דברים, הימים ונוראים. כמה אדם צריך להיזהר בפה. אומרת הגמרא, נוח לאדם להיות מקולל ולא לקלל עד כדי כך. הגמרא מספרת, הביאו את יואב, יואב הסכים לצאת. הביאו את יואב ואמרו לו, רגע, מה קורה? למה, מה התעמק טלטל לאבנר? אמר לו, הרי, נחזור לסיפור בקצרה, מה היה שם? אבנר בן נר, הוא היה בעצם מחזיק במלכותו של ישבושת בנו של שאול המלך. לאחר מריבה, ויכוח שהיה בין ישבושת המלך לבין אבנר, שר צבאו, אבנר מאוד נפגע, הלך ואמר לדוד, אני רוצה לחזור אליך, לחבור אליך, ולחזק את המלכות שלך, ולדבר עם כל שבטי ישראל, שכולם התחברו לשבט יהודה ובנימין, כולם ילכו אותך. דוד מאוד שמח בדבר הזה, אמר לו, צא לדרך. יואב לא היה באותו הזמן שם, כשהוא פוגש את אבנר בנר, הוא כל כך כועס על הדבר הזה, והוא אומר לו, מה אתה? כן. הוא מאוד מאוד כעס עליו, הוא לא האמין בדבר הזה, שמת עושה שלום אמיתי, הלך והרג את אבנר. הגמרא אומרת, שואל אותו דוד, שואל אותו שלמה, ובדינו, את יואב, למה הרגת את אבנר? אומר לו, היה בינינו כמה זמן לפני זה ויכוח, כאשר היו שם התחיל ויכוח בין הנערים שלי לבין הנערים של אבנר, היה ויכוח כביכול רק רוצים לראות כוחות, מאזן כוחות, הנערים האלו נגד נערים האלו, שתי הקבוצות, אלה קבוצה של שבט יהודה ובנימין, אלה קבוצות של ישראל, המלחמה לאט התחילה מידיים, התחיל להיות מלחמה כנה ואמיתית יותר, חזקה יותר, זה תופס בראשו, זה תופס בראשו של זה, התחיל את כוח הרבות זה בזה, מזה נפלו, מזה נפלו. עשאל, אח שלי, רדף אחרי אבנר. אבנר אמר לו, מי זה עשאל? אתה רודף אחריי? עזוב, אני חבר שעה שלך יואב. אמנם אנחנו שתי מחנות, אבל אנחנו חברים. תעזור אותי. אני מבין שיש לך פה אגו. אתה לא יכול לרדוף אחריי פתאום לברוח, זה לא מתאים לך. לך, תתפוס אחד הבחורים האחרים, תמשיך בריצה, כאילו אתה רץ אחרי מישהו אחר, ו... אומר, לקח את החליפה שלו, ותהנה, לראית, אני גברתי עליך, הורדתי לך את החליפה, תראה, ניצחתי אותך, תרוג אותו, כן? תוריד את החליפה. עזוב, תהיה. ועשאל לא הסכים, המשיך לדוב אחריו. אבנר המשיך תחנן לו, המשיך לדוב אחרי אבנר. בא אבנר, תקע בו חרב, והרג אותו. תקע חרב והרג אותו. הוא רוצה להרוג את אבנר, אבנר הרג אותו בחזרה. אומר לו שלמה ליואב, למה הרגת לאחר מכן כאשר אבנר הגיע לדוד כדי לעשות הסכם שלום ולחבור? למה בעצם הרגת את אבנר? אומר לו, לא הרגתי אותו בגלל זה. הרגתי אותו בגלל שהוא הרג פעם את עשאל, אח שלו. אח שלי יואב. ועכשיו אני גואל אדם, גואל אדם צריך לרצוח את אותו הרוצח. אמר לו, מה אתה רוצה? עשאל היה רודף, רצה לרצוח את אבנר, אז אבנר לפי ההלכה, מגיע לו להרוג את, עשה מה שייתן לו שיהרוג אותו? אומר לו, טוב, אבל היה יכול לתת לו איזה מכה באחד האיברים. נתן לו מכה ברגליים, בידיים. למה נתן לו מכה? אמר לו, מה יעשה אבנר? אבנר נתן מכה, יצא לו בדיוק מסכן ונהרג. אמר לו, לא, 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 זה לא יצא לו מסכן. הוא נתן לו מכה בחומש, נתן לו מכה בול, מכה מדויקת כל כך. מה זה לא? אז הוא היה לו בריכוז, הוא נתן את המכה הזאת. אז למה לא עשה לו את זה? אז הרציחה, הוא אסור לו היה להרוג את עשאל. הרג את עשאל שלא כדין, אז אני בעצם הרגתי אותו. טוב, אמר, תעזוב את אבנר בצד. למה הרגת את עמסה? עמסה זה בעצם גם כן הגיסו של דוד המלך. הוא היה ראש הצבא של אבשלום. אחרי שאבשלום נהרג וכל הנושא של המרד הזה התפוגג, הלך דוד ולקח את עמסה לראש הצבא שלו. שבע בן בכי אז ניסה שוב להפעיל את המרד מחדש, אמר דוד לעמסה, תוך שלושה ימים תגייס פה את כל אנשי שבט יהודה, ואנחנו עכשיו יוצאים למלחמה נגד שבע בן בכי, כי אם אנחנו לא נתגייס בזריזות, שבע בן בכי הזה מסוגל לפשט את המרד שלו, ויותר גרוע מה שהיה מסיפור של אבשלום. המסע לא הצליח לחזור תוך שלושה ימים. למה? מה קרה? הגמרא מספרת שהוא הלך בא לגייס אותו, אומרים לו, אדוני, בדיוק שהתחלנו שיעור. ושהתחלנו עכשיו בדיוק את המסכת. אם את על התחלת מסכת, בדיוק יש שם, מפסיקים את הלימוד, זה לא ימשיך. למה? יש את היסודות הראשונים של כל הלימוד. בהמשך, פספסת פה, פספסת שם, בסדר, אפשר לזרום. אבל תחילת המסכת, תחילת היסודות, אם לא נתחיל פה, אי אפשר. אמר, נכון שהמלך אמר לי, תן לי פקודה, אבל לפי ההלכה, אם זה דבר לעבור על דברי תורה, אז זה לא שומעים למלך. אז דוד ראה שיואב, שהעמסה מתאחר, אמר לי, יואב, לך תביא מהר את כל החיילים מה שאתה מוצא מהר, ויאללה, יוצאים עכשיו מלחמה, כי אוי ואבוי, מה שיהיה יכול להיות שם בכי. הוא יוצא כבר למלחמה נגד שם בכי, הוא בדרך פוגש את עמסה. מה עושה יואב לעמסה? הורג אותו. אז הגמרא מספרת, אמר לו, תגיד, למה הרגת את עמסה? יואב, למה הרגת עמסה? אומר לו, עמסה מורד במלכות. כתוב, היום מרמך לעמסה, זעק לי, תהיה שיהודה שלושת ימים, והוא הלך ויוחר את המועד, הוא איחר, הוא מצפצם על המלך, עושה מה שבא לו. אמר לו, שלמה, מה אתה רוצה? אחין ורחקין דרש. הוא ראה שכשבחו אמר לי יהושע, כל איש שאמרה את פיך ולשמע את דבר כל אשר צווינו יומת. פסוק מסיים ואומר, רק חזק ואמץ כל דברי התורה הזאת, מה זה רק? רק בלמעט. אם דוד אומר לעבור על דברי תורה, אז לא צריך שמוע. והוא ראה אותם שהם בדיוק תחילו את המסכת החדשה, אז לא צריכים לשמוע. בכל דוד אי אפשר עכשיו בדיוק לצאת למלחמה כרגע. אדוני, שכרגע רשימים ללמוד? רשימים ללמוד? אומר לו, אלא אתה יודע, כשאתה מדבר על מורד המלכות, עליך בוער הכובע. אתה מורד במלכות. אתה מורד מלכות. למה? כמו שכתוב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. אומר לו, אתה הרי רצית להמליך את אחי אדוניה, כשעוד אבא שלי דוד חי וקיים? איך אתה הולך להמליך את אדוניה? איך אתה הולך להמליך אותו? אבא שלי מלך. איך אתה הולך להמליך אותו? אני מלכתי בימי אבא שלי, אבא שלי ביקש, אני עושה אותי שליח. אבל בלי ידיעת אבא שלי, איך אתה הולך לעשות את זה? ויותר מזה, איך אומר הפסוק? אומר הפסוק כך. אומר לו כאן. כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי השלום לא נטע. בוא נשים לב לדקדוק שיש כאן הפסוק. הפסוק אומר, כי יואב נטע אחרי אדוניה, הפסוק צריך להמשיך, ולא נטע אחרי אבשלום. את השם מוזכר בסוף, כמו כי נטע אחרי אדוניה, אומרים את הפעולה, נטע אחרי אדוניה, השם מופיע בסוף, היה צריך להמשיך, ולא נטע אחרי אבשלום. את הפעולה בתחילה לא נטע, ובסוף לא הזכיר את השם, ולא אתה אחרי אבשלום. למה מופיע ואחרי אבשלום לא נטע? אומרים חז"ל, וגם עוד דבר, ואחרי אבשלום לא נטע, אז לא נטע, אז מה זה מעניין אותנו כאן? אנחנו צריכים לספר את המעשים הרעים, למה הוא רוצה להעניש אותו? לא את מה שהוא לא עשה מעשה רע, אלא אומרים חז"ל, תקרא את הפסוק ככה, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום, ואחר כך זה עוד פעם, ואחרי אבשלום לא נטע. בכוונה הפסוק הקדים את המילים אחרי אבשלום, לומר שגם בזמן אבשלום, באמת יואב רצה ללכת עם אבשלום, להיות ביחד נגד דוד, אבל עדיין, דוד היה עדיין בכוחו וצעורותו, הוא פחד מדוד ולא המליך אותו. אבל הוא מטבעו רצה להמשיך גם עם אבשלום. ולכן אומר לו, חביבי, אתה פעמיים עשתרה, כל זמן אתה מורד, אתה מואס בי, אתה לא רוצה מלכות שלי? כל המורד מלכות בדוד חייב מיתה. ולכן מה עשה לו? רצה ללכת ולהרוג אותו. עכשיו הדבר זה להעניש אותו על העניין הזה. ויעל בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. מה זה ויעל בניהו? לגבי אדוניה כתוב ויפגע בו. מה זה כאן ויעל בניהו? אומרים המפרשים ויעל בניהו, כלומר התאמץ, היה בשבילו מאמץ מאוד מאוד קשה. מדוע? יואב היה אדם ענק בתורה, היה כמעט ראש הסנהדרין, כמעט היה אדם חכם גדול מאוד בתורה. להרוג אותו, זה היה הדבר הזה מאוד מאוד קשה בעיני בן אדם, אבל הוא ידע שהוא חייב מיתה. הגמרא אומרת כמה טעויות טעה יואב. מה הטעויות שטעה יואב? הגמרא אומרת שדבר ראשון הוא טעה שבעצם רק גג של המזבח הוא זה שהוא מציל, ולא כל המזבח. המלבי מביא את זה גם כן פה, את דברי החזל האלה, אומר אין המזבח קולט רק כהן ועבודה בידו, וכתוב פסוק בינוס יואב, יואב לא היה כהן, אז המזבח לא יכול להציל אותו. רק בית המקדש, והוא טס, אומר הפסוק בינוס יואב, אל אוהל השם, אוהל השם, זה לא בית המקדש. גם כן רק הגג שלו, ולא הקרנות של המזבח, וכתוב יחזק קרנות המזבח. מי שיעיין בחתם סופר בדרשות שלו, דף שני ודלת, החתם סופר מביא בעריכות שיואב היה לו פה פלפול שלם, ויואב בעצם לא טעה שום טעות, אבל החז"ל אומרים שטעות, הוא מסביר מה היה הסיבה שבעצם יואב היה צריך למות. יואב הבין שהסיבה שצריכים להרוג אותו מסיבה כזאת וכזאת, ולפי דעתו באמת הוא כן היה צריך לנצל למרות כל הדברים האלה כולם. ושלמה רצה להרוג אותו מסיבה אחרת, ולפי זה באמת כל זה טעות. והחתם סופר אומר על זה דברים מדהימים, אומר כך, אומר מדברים האלו מבואר כי יואב תחכמוני הראש שלישי ולא טעה חזה שלום, והראש סנדרין מוכיח עליו כי דרשו חזל כולך יפה רעייתי ומום אין בך, על סנדרין שהם נוקים מכל מום, ויואב ראשי תיבות יפה ומום אין בך. כלומר בעצם יואב, אז אומרים טעה ראשונה, הוא לא טעה בפסוקים, הוא פשוט היה לו הבנה מהלך אחר בכל הסוגיה הסיכולה. זאת אומרת בעצם יואב היה ענק בתורה, אבל אחרי הכל בעצם היה חייב מיתה. וכאן הפסוק הזה מסיים ואומר, מה הפסוק מסיים ואומר? איפה הוא קבר אותו? ויקבר בביתו אשר, באיפה הוא קבר אותו במיתו אשר, איפה? במדבר. אומרים חזל, מה זה ויקבר בביתו במדבר? מה זה במדבר? אומרים חזל כך, בגמרא. וכי הבית שלו מדבר? אמר רב יהודה, אמר רב, במדבר, במדבר מופקר לכל, אף ביתו של יואב מופקר לכל. מה פירוש? כמו אפקר, מדבר זה כל מי שרוצה לוקח, זה עשבים, זה עצים, כל מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת. גם יואב אותו דבר, הבית שלו היה נדיב לב, כל מי שרוצה בא, צריך שולחן, קח, צריך אוכל, תיקח, צריך משהו, הבית שלו היה כמו מדבר. תראים, יואב היה עשיר, רק עושה צבא, יש לו ביזה, יש לו עושר גדול, והבית שלו אפקר כמו מדבר. כל עני נכנס, אוכל, שותה, הולך. זאת אומרת, היה ענק בתורה, ראש השלישי, כמו שאומר הפסוק, היה נדיב לב בצורה מופלגת, היה גיבור גדול בצורה מופלגת, היה אדם מדהים. ממשיכים חז"ל ואומרים, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות, גם ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות. מה המשמעות של הדברים? בדרך כלל אנשי צבא, זה הדברים שהכי הרבה שם, גזל ועריות. הרי יש להם כוח, יש להם עוצמה. אפילו היום, עם כל הביוקרטיה וכל עדיין, נחשוב מה היה אז. הולכים למלכות, הולכים עם חמות, עם הגויים, אין בית דין בהג, אין אום שמום, אין כלום. מה שאתה רוצה אתה עושה. אין בקר המדינה, אין שלום עכשיו ואין שלום מחר. כוח עוצמתי כזה. לאנשי צבא, הדבר הראשון שיש להם זה גזל ועריות. ואצל יואב חזל, כמדבר, מנוקה מגזל ועריות. אז כאשר התורה כאן, הנביא כאן מספר איך שהוא הלך והרג אותו, אומר הפסוק, ויקבר בביתו במדבר. אומרים מפרשים יתרה מכך, מה זה ויקבר בביתו במדבר? ויקבר, הוא ביתו היה במדבר, מה זה בביתו במדבר? אומרים מפרשים שהוא ביקש גם לקבור אותו, שהילדים שלו ימשיכו, יראו כל הזמן מול העיניים שלהם את המעשה של אבא שלהם, כדי שגם הם ימשיכו באותם מעשים טובים. עד כמה היה חשוב הדבר הזה ליואב להנחיל את זה. יש עוד מרדק מביא מדרש, שהוא אמר לו למה, למה אתה רוצה למות שם? הוא אומר, לא רוצה שהנכסים שלו יהיו למלך. אמר לו שלמה, מה, אני צריך את הנכסים שלך? תגיד לו, צריך עוד צעד, תדאג, אני לא צריך את הכסף שלו. למה אתה צריך את הכסף שלו? פשוט אתה רצה שהכסף יהיה ליורשים שלו. הפרשים אומרים לו, יתרה מכך, הרי בכסף שלו היה נדיב לב בצורה אדירה. אמר, אם הוא ימות, הכסף ילך למלך, ומה עם כל העניים, ומה עם כל אנשים כולם? הוא רצה שהכסף שהיה ליורשים שלו בשביל מה? בשביל שיעשו מעשים טובים. עכשיו צריך לדעת, אמרנו כבר דברי הרבי ישעיה לשלום, ספרו בן ידע, שדוד המלך עליו שלום ברגעים לפני פטירתו, את מה הוא מצווה? את בנו שלמה. תעניש את זה, תעניש את זה. שלמה מצווה, עכשיו זה מה שעומד לך בראש? כל החיים עליך כל כך כוח איפוק. ברגעים לפני המיטה, זה בדיוק שמעניין אותך? אנשים גם כועסים, ברגעים לפני המיטה סולחים. אבל אתה כל החיים התאפקת, עכשיו פתאום אתה... אומר רבי נשחי, להפך, ידע עד כמה יואב היה צדיק, וידע שהוא הולך להתאפס על הדבר הזה, ולא רצה שיענש על הדבר הזה, לפיכך, אמר תעניש תוקן כדי שינקה לעולם הבא. עכשיו רואים, אומר רבינו אריזל דבר מבהיל ומדהים עד מאוד. סגלו מה שכותב הרב חסד אלפים, נמשיך עוד מה שכותב רבינו אריזל. יואב היה שר הצבא לדוד והרג אותו מי? בניה ובן יהוידע. לאותו בניה ובן יהוידע לאחר מכן נולד ילד בשם יהוידע. נולד רבות הימים ילד בשם יהוידע. והוא היה הכהן הגדול. ואותו יהוידע הכהן הגדול היה תקופה שמה בזמן מלכי ישראל שאיזבל הזאת שמה הלכה והרגה את כל הנביאים כולם. אחר מכן ירגם גם כן את כל אנשי בית דוד כולם, הרגה את כולם. למה הרגה את כולם? כי היא רצתה בעצמה למלוך. ולאחר מכן לכו והרגו אותה וכו'. אבל, זה בספר שלנו, ספר מלכים. אבל, באותו הזמן כשהשמידו את כל מלכות בית דוד כולם, הלך יהוידע הכהן ולקח את יואש, שהוא הילד קטן, והחביא אותו. איפה החביא אותו? הרי המלכה רשעה הולכת ומחפשת אחרי כל ילד להרוג אותם, כשלא יהיה יותר מלכות בדוד ורק היא תמלוך. איפה? הלך והחביא אותו ואת האומנת שלו בבית קודש הקודשים. לשם אף אדם לא יחלום להגיע. רק כהן גדול בבד, הוא הכהן הגדול. פעם אחת בשנה הוא נכנס שם בתוך בית קודש הקודשים. בין 7 שנים הוציאו את יואש, והוציאו אותו והמליכו אותו, ועשו מיד התסה, הרגו אותה והרגו את כולם, ואופ. הוא בעצם הלך ונהיה בחזרה מלך מלכות בדוד חזרה. הוא הציל בעצם מלכות בדוד. מי המליך אותו? יהוידע הכהן הגדול, שהוא בעצם זרעו של מי? זרעו של בניהו. בניהו בעצם הרג את, בניהו בן יהוידע הרג את יואב. יואב הזה נשמתו מתגלגלת לאחר מכן ביואש. יודעים שלנו אטבש, נכון? אטבש גרדק. היואש השין מתחלפת בבית. נשמתו של יואב היא בעצם התגלגלה ביואב. ומי הוא זה ביואש? ומי הוא זה בעצם שממליך אותו? זרעו של אותו אחד שהרג אותו. מי זה? יהוידע. היה בניהו בן יהוידע. המכן יהוידע זרעו של בניהו. הוא הולך והוא ממליך את יואש. זה בעצם נשמתו של יואב. למה? נכון שהרגת את יואב. נכון שהיה מגיע לו מיתה. אבל גם לא היה מגיע לו גם כן כל כך. הוא חרק, הוא היה צדיק גדול. היה עכשיו צריך לשלם לו את זה בחזרה. והסיפור הזה לא נגמר. אחר כך, יואש הזה, מי שסקה שם בנביא, הוא הלך והרג את זכריה הנביא שהמוכיח את עם ישראל, והלך והרג אותו. מי זה היה אותו זכריה? גלה לנו זה בעצם אותו זכריה, זה הייתה נשמתו של בניהו הכהן הגדול. בניהו זה בעצם היה זכריהו, היה הנביא. ואותו זכריהו הזה בעצם, מי הורג אותו? יואש. בגלגול הקודם בניהו הרג את יואב, עכשיו יואש הלך והרג את זכריה. ממשיך מספר ליקוטי תורה ואומר כך, בניהו וזכריה שניהם כהנים. ולאחר מכן התגלגלה נשו, רוחו ונפשו, ונחלקו בשני גרי הצדק, שמעיה ואבטליון. כי שמעיה הנשיא היה רוחו של זכריה, ואבטליון אב בדין היה נפשו של זכריה. וכיוון שהוא דיבר על ישראל דברים קשים, לכן לאחר מכן, עד רבה הוא נתגלגלה נשמתו בגרים שהם גרי צדק, שמראים בעצם אהבת ישראל ואת העניין הזה. אדם יראה גם כאשר אדם עושה מעשה מאוד 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 נכון, לפעמים יש בו דברים קטנים שאנחנו בשכל אנושי לא מסוגלים להבין. יואב צדיק גדול היה, אבל הוא נתפס על דברים קטנים, ואיפה הוא משלם? דורות אחר דורות אחר דורות. לכן לפעמים שואלים, צדיק ורע לו? רשע וטוב לו? זוהי שאלה ששאל, מי שאל אותה? משה רבנו, השם את הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, קח עליו מחשבה. מה פה שדברים? כמו מחשבה שאדם שאינו מסוגל לקרוא אותה, גם הדבר הזה כל כך עמוק שאי אפשר לך להבין אותו כבן אדם. רק מי שרואה את המפה של ההיסטוריה, מצליח להבין עד איפה הדברים עמוקים ועד איפה הגלגול של הדברים האלה. זה אומר לנו, עם הצדיקים הגדולים האלו, עד איפה היה דקדוק איתם בשמיים, אנחנו הקטנים, עד כמה צריכים להיזהר ולדקדק. ואדם נדע לנו גם דבר יותר גדול מזה. אם מידה טובה גדולה, מידת פרענות פי כמה פעמים פי? 500 פעם. שנאמר, על, דבר, על מעשה הרע אומר כשבחו, על שלישים ועל רביעים כשבחו משלם. עד דור רביעי, לא יותר מזה. אבל מעשים הטובים עושה חסד לאלפים, עם חזל עד 2,000 דורות. תיקח 2,000, תחלק ל-4, זה 500. אם על הדברים הדקים האלו הרעים, כמה כשבחו משלם? על המעשה טוב אפילו קטן, כמה כשבחו משלם? ועל אחת כמה וכמה במעשה טוב. לכן הרבה פעמים ישנם דברים שאחד יכול להגיד עצמו, תשמע, לפי הלכה זה מותר, לפי הלכה זה בסדר. אתה צודק, לפי הלכה זה מותר. אבל זה חלק, או זה לא כל כך טוב. אם זה לא כל כך טוב, תלמד מכאן. על דברים קטנים, כמה כשבחו משלם בעונש. על אחד כמה וכמה בדברים טובים, אפילו דברים קטנים. חסידות, חומרה, הידור, אפשר להקל מעיקר דין בשבת, אבל טוב להחמיר. כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לך שכר טוב, ונאמן הוא בעל מלאכתך, ישלם לך שכר פעולתך. שתדל לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, ולהדר בהם, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרנו לטובה ולברכה, אמן ואמן. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.